ברוכים הבאים לרדיו מטל וחיות אחרות.
בקצרה.
שלום לכולם, הגעתם לחלק ב' של תוכנית בקצרה, תהנו מהזנה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למתקדמים. הדברים הבאמת ככה...
עכשיו אנחנו מדברים.
אז בוא עכשיו אתה תתחיל, בסדר? כי אתה...
אוקיי, ladies and gentlemen, איזה כיף, בקשות בשיאה, אני מת לדבר על זה. בוא נראה. אתה, אני משאיר לך את מה שאנחנו הולכים, בלי שום ספוילרים.
כן.
אתה הולך הרי לדבר על אחד המלאכים, המלאכים כנראה הכי חשוב במאה ה-20.
כן, כן.
אבל אני לקחתי את בעיניי, כאילו, יש שני מלחינים חשובים מאוד מאוד במאה ה-20 שבלעדיהם כאילו לא היינו מגיעים לאן שאנחנו היום. וזה אותו אחד, ולא נעשה ספוילרים, וארנולד שיינברג. שיינברג שכבר דיברתי עליו בקישור עם הנרי קאו, הוא מלחין אוסטרי, הוא זה שבעצם שבר את המוסכמות וזרק להזזל את כל מה שאלפי שנים של מוזיקה מלודית וכיפת לשמיעה עשתה. הוא פשוט עשה את המוות לכל מי שהקשיב לו במאה ה-20.
כן.
הוא בעצם לקח את כל ה-12 הטונים של הסולם. בדרך כלל יש את הסולם בלי חצי הטונים. הוא לקח את החצי הטונים. וכשהוא עשה את זה, זה נשמע מאוד מאוד משונה. בהתחלה, כשאתה שומע את זה, זה נשמע כמו אוסף של תווים רנדומליים. אבל כשצוללים לזה, אתה מבין שממש הבן אדם ישב וכתב את הכל באופן כמעט דידקטי ומחושב, אבל עדיין זה לא אומר שאין בזה רגש, ואני מדבר ברור על היצירה שלו, פיירו לנר, אחת היצירות הכי חשובות במאה ה-20, ובעיניי אחת היצירות הכי יפות שקיימות אי פעם, אבל לא, אני לא הולך לדבר פה על מוזיקה מלודית ויפה, זה יצירה מעוותת, כששומעים אותה לראשונה, אנשים פשוט בפרימיירה של היצירה הזאת לא ידעו מה להגיד. זה אנסמבל ממש קטן, ופיירו לנר זה בעצם עוסק בסיפור של פיירו, כמו שאנחנו מכירים, הליצן העצוב והמטורף. מין סיפורים כאלה של ירח דם חולה, דברים מאוד משונים. והזמרת, בעיקר מה שהפך את היצירה הזאת לכל כך מפורסמת, זה הכל, זה הזמרת. היא לא שרה, היא שרה, אבל היא מדברת בו זמנית. יש לזה, קוראים לזה
את השירה. רציטטיב, נכון?
כן, כן, נכון, אני חושב שאתה צודק.
רציטטיב, כן, ראיתי, דיבורות, ראיתי.
כן, זה, ככה זה הגרמנים אומרים. ואיך שהיא שרה את זה, זה פשוט... הטירוף פשוט מתבטא בתוך השירה הזאת.
נכון, זה מוזיקה אטונלית, נכון? זה כבר...
זהו, אטונלית, מוזיקה אטונלית.
כן.
ואחרי זה הגיעו חברה כמו זאפה שהושפעו ממנו והנרי קאו ואפילו גם ביורק. גם ביורק למדה ממנו הרבה.
דרך אגב, ביורק היא אומנית די טובה, כאילו היא ממש טובה, כן?
היא באמת מדהימה.
היא מאוד 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 מעניין לשמוע אותה, אבל לא, כאילו לא קל לשמוע אותה הרבה. היא כאילו, אני מרגיש עייף אחרי שאני שומע אותה.
כן. היא נראית לכאורה אלטרנטיב הזה, היא אפילו ביצעה את פיירו לנר פעם אחת, היא ביצעה את היצירה הזאת בעצמה.
אוקיי, כן, היא יכולה, יש לה
רייץ מטורף. כן, יש לה את המנעד קול שמאפשר את זה, ופיירו לנר זה לא יצירה שנכנסים אליה בקלות, זה צריך ללמוד לאהוב את זה, זה ממש קשה לשמוע את זה בהתחלה, ו... שוב פעם, כמו בפרק הקודם, רוב הסיכויים שאתם תגידו מה לעזאזל הם עשו לי, למה אני שומע את השטויות האלה.
כן, צריך אבל... להיות עם ראש פתוח. הדברים האלה צריך להיות עם ראש פתוח וניסיון. אתה לא יכול ישר לשמוע את זה.
בואו נתחיל עם האלבומי הקישור ועם היצירות הקלות שדיברנו עליהן, ואז ברגע הזה אפשר.
כן. טוב, עכשיו תורי, כן? ואנחנו כן. מדברים פה על מישהו ששתינו אוהבים. ושנינו, אני חושב ששנינו הגענו אליו מזאפה, כן? יש מצב? אני יודע שאני הגעתי אליו מזאפה. או שאלת עליו.
כן. הם חושבים על זה. כן, כן, חבר שלי פעם המליץ לי לשמוע את זה, אבל אז לא נכנסתי לזה בקטע כל כך זה. ברגע שהתחלתי לשמוע דברים כמו זאפה וזה, אז נכנסתי לזה בפול וברבק.
אז אני מדבר על, כמובן, סטרווינסקי, איגור סטרווינסקי, ורייט אוף ספרינג. אוקיי, שזה בעצם במקור זה בלט.
כן.
זה במקור בלט עם יצירה די דיסוננסית, עם אלמנטים של פלקלור, ודי כבדה רגשית.
כן, הפרפורמה בכלל כבד מאוד רגשית, וכמו שהיה מושפע מפולקלור.
כן, בעצם הסיפור של היצירה הזאת, אני קראתי שזה יצא מחלום שסטרווינסקי חלם.
כן, היה לו חזון משונה כזה שהוא היה מזועזע ממנו, ופשוט מייר לספר לחבר שלו הצייר, ניקולס רוריך.
שבדיוק אני, את התמונות שלו אני אשים גם בקישור, כי התמונות שהוא בעצם, רוריך בעצם גם היה עיצב על התלבושות ובעצם עיצב את הבמה. עכשיו, הסיפור זה בעצם שבחורה, זה איזשהו שבט מסוים, כמובן, אני מאמין שזה שבט רוסי, נכון? זה משהו פגני.
משהו פגני רוסי עתיק.
כן, אז כאילו... בעצם בחור, יש איזשהו חגיגה, חגיגת האביב.
זהו, כן.
פולחן האביב בעצם.
בדיוק.
ובחורה נבחרת על ידי זקני, כאילו על ידי הגורל, שוב הגורל, כמו שהיה בסימפוניה החמישית.
חמישית. וכן, זה כמו... דקת, זה זקני השבט.
כן, פני השבט, ובעצם הגורל, כאילו הגורל בוחר אותה, והיא בעצם רוקדת עד המוות לזקני זקני הכפר. כן, ואז היא בסוף מתה. עכשיו, גם המוזיקה שלך היא כאילו, יש קטעים מאוד מאוד כבדים, וקטעים די... אני לא יכול להגיד שהם רומנטיים, כן? זה לא כמו הסימפוניה החמישית, או מוצרט, הם כאלה עדיין כבדים כאילו, כי יודעים בערך מה יקרה בסוף, כי זה פולחן האביב כאילו, איזשהו הקרבה בסוף. עכשיו גם כשהירו את הבלט הזה ב-1913 בפריס, אז היו מאומות.
ממש
ככה. אחרי כמה זמן כמעט ולא שמעו את המוזיקה. עכשיו, אתה יודע, קראתי שבעצם לא ברור אם זה בגלל מוזיקה של סטרווינסקי, או שזה בגלל בעצם הבלט,
הריקוד. סטרווינסקי הייתה ידועה, כאילו הוא היה מלחין צעיר, אבל היו לו בלטים שהוצגו כבר, ולמרות שהם היו כאילו הראו על מה שהולך לבוא, הם עדיין לא הראו את השיא של זה.
כן,
ובעיקר
אבל...
בגלל
בלט. כן, כן. כאילו, אני יודע שווצ'סלב ניזינסקי, שהוא היה גם כן. כאילו, אז הוא בעצם, הרק... זה, הוא היה, זה משהו כאילו עבודה ראשונה שלו, משהו כזה, מבחינת שהוא עשה כוריאוגרפיה, אז... יש מצב שאמור שהכוריאוגרפיה שלו לא הייתה פשוט טובה.
כן, אם אני לא טועה, כן, דיאגליב עשה את הכוריאוגרפיה, סרגי.
לא, דיאגליב בעצם זה, אם אני לא טועה, זה הלהקה של, זה בעצם, נכון?
מיז'נסקי רקד.
מיז'נסקי רקד, ואוקיי.
וסטרווינסקי, כמו שאמרת, סטרווינסקי דווקא לא אהב את מה שמיז'נסקי עשה.
אז הוא בעצם...
הוא אמר עליו, הוא היה פשוט, הבחור הזה לא יודע כלום במוזיקה, אוקיי? הוא מסכן, הוא בור במוזיקה, ככה הוא אמר.
אז ככה שזה היה, הבנתי שזה גם אחד כאילו, הופעות המפורסמות במוזיקה הקלאסית, בגלל שזה מה שקרה שם.
לא, בדיוק. חוץ מבוצק של אלבן ברג, אני לא יכול לחשוב על עוד איזושהי פרימיירה שממש הפכה לכמו לאקט אלים. ממש היה שם, חושבים שהופעות פאנק זה. טוב, אתם צודקים. אבל בכל מקרה,
בראית
הסטרינג, מה שקרה שם זה פשוט שמיעו קולות של בעלי חיים, מכות בין תומכים למתנגדים. אנשים אפילו שילמו בשביל אנשים אחרים שיגרמו לסקנדל.
איזה מטורף, איזה מטורף.
מטורף בקטע מדהים.
טוב, אז אני...
אגב, סיפור מדהים אחרי זה, זה שאחרי שפשוט היה שם מאומה טוטלית, הם ברחו, דיאגלי וסטרווינסקי נמלטו מהמקום, ברחו לבית קפה, ומיד אחרי זה דיאגליב אומר, סטרווינסקי, עשינו את זה. הצלחנו לקרום. עשינו סקנדל. וואלה, הוא צדק.
כן. המוזיקה שלו באמת מאוד מומלץ. אני כאילו, ככה, לשמוע את זה.
כן, טוב. עשינו לחברות נרתעים קלאסי של המאה ה-20, זה עדיין משהו שאי אפשר לסרב לו.
אז בואו נעשה סוג של סיכום.
כן.
בואו תתחיל לסכם. יש לך ככה משהו להגיד.
בואו נראה. מוזיקה קלאסית, הרי זה דבר נפלא, אוקיי? זה מין מורשת נפלאה כזאת שפשוט במאה ה-20 קצת שברו את זה, אבל בסדר, ניחה, ניתן לזה זה. אבל כמאזינים גם ג'אז, אבל ספציפית בעיקר ג'אז ורוק, צריכים לדעת את השורשים של, כאילו, של מה שבא. רוב הסיכויים הם ימצאו להפתעה שלהם, שזה הרבה יותר אפילו כבד ופסיכי באווירה ממה שבדרך כלל מהלהקות שהם אוהבים לשמוע.
כן, זה בעצם דיברנו בפרק השני.
כן,
שמומלץ בדיוק. לשמוע אם אתם רוצים לבדוק דברים יותר כבדים במוזיקה קלאסית, יותר דברים כבדים יותר במוזיקה ג'אז. מומלץ.
מאוד. נכון, אם אני לא טועה, אמרת שמטאליקה הודו שהם עוסקו מבולחן.
כן, כן. הם אמרו שהם מושפעים בעצם Rite of Spring, מהיצירה הזאת.
כן, וגם אם חושבים על זה גם להקות מודרניות שדיברת, אז דספל אומגה.
כן, דספל אומגה יש להם ממש קטע אינסטרומנטלי שנשמע ממש כמו סטרווינסקי, בכלל המנגינות שלהם הם אטונליים. אם כבר דספל אומגה, אז גם גולגאץ וגם ככה, אולי, כן. אולי אפילו פוסטל, מבחינת הסאונד, סאונד האוונגרדי הזה כאילו. ודרך אגב, דספל אומגה, אם אני לא טועה, הם צרפתים, אז...
כן, נכון.
דספל אומגה צרפתים, ופה סטרווינסקי עשה את זה בצרפת, ויש להם גם כל מיני אומנים צרפתים כבדים. ככה ש...
לא חסר.
לא חסר. לקח לי הרבה זמן להיכנס למוזיקה קלאסית, וגם לג'אז. אני כאילו יכול לדבר על שתיהם ככה ביחד.
באותה
רמה, כי בתור מאזין של מוזיקה פופולרית, בוא נגיד שאתה יודע, מוזיקה פופולרית, רוק זה בעצם מוזיקה פופולרית גם כן.
נכון.
אז אנחנו מתייחסים למוזיקה קלאסית וג'אז כמשהו כאילו עילאי כזה, כן? כאילו שאנחנו... זה כאילו מעבר למוזיקה.
ממש כך.
אבל לא צריך להתייחס לזה ככה. צריך להתייחס לזה כמו... אולי קצת, חוקים קצת שונים ממוזיקה רוק שהיא מבוססת על בלוז וכל מיני... או מוזיקה פופולרית שלקחה לעצמה כל מיני חוקים וזה. אבל...
עד כאן בכל פרקים את הבלוז ומתחילים להיות מושפעים במוזיקה קלאסית.
כן.
כמו קין קרימזון ויס והנרי קאו.
כן, בעצם להקות פרוגרסיביות, כן. אז ככה תנו לזה צ'אנס, צריך לשמוע כמה פעמים, וצריך לשמוע את זה תקופה מסוימת, כי אני גם נכנס לזה עכשיו, כאילו לקח לי די הרבה זמן להיכנס למוזיקה קלאסית, באמת להעריך את זה. ואני מקווה שעזרנו, אני מקווה שזה לפחות סקרן אתכם לבדוק את האלבומים האלה, מה שככה ואנחנו מאוד נשמח אם תכתבו לנו תגובות על איזה אלבומים אתם הייתם מוצאים, על איזה אלבומים אתם נכנסתם למוזיקה קלאסית, איזה אלבומים אתם אוהבים,
מי המלחין הפייבורט שלכם,
כן, מי המלחינים
שתקיעים עליו בלילה ונפגשים איתו ואומרים היי אמי או ביגסט פן.
נכון. תודה על ההקשבה, ותודה לך ליד.
תודה לך דניס, אחלה של דבר.